שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 460, מתוך המאמר, מהו מחצית השקל בעבודה א'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', אנחנו בעמוד 460, אנחנו לומדים מתוך המאמר, מהו מחצית השקל בעבודה א', אנחנו בטור א', בשורה ומשום זה, ומשום זה מוכרח האדם. מוכרח האדם לעשות לו יסוד ראשון בעבודה, ללכת בקו ימין, שהוא קו השלמות בלי שום חיסרון, הן במוחה והן בליבה. ואבי ומורי זצ"ל אמר על מה שכתוב במגילת אסתר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ומפרש שם האבן עזרא, כי הוא דרך ביזיון המלכות. ואמר פירוש על זה, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, או כשהוא מתפלל, זה נקרא שעומד בשער המלך. ואז, אם האדם מסתכל על עצמו, ורוצה לראות אם הוא בסדר, כלומר שאינו חס ושלום עובר על מצוות המלך, הנה על ידי הפעולה הזו מתבזה המלך, בזה שהוא רואה שיש אנשים, והוא אחד מהם, שאינו רוצה להכיר בגדלות המלך, שאין הם רוצים לקבל על עצמם מרות המלך, אלא להפך, יש להם כוח לומר שאינם מכירים במלוכת המלך. אלא כבוד המלך הוא שכולם מכירים בחשיבות המלך, וכולם רוצים לעבוד אותו בכל לבבם ובכל נפשם. וזהו יפה לראות איך שכולם עומדים ומשבחים ומדברים רק בשבח המלך, איך שהוא דואג שיהיה כל טוב לבני המדינה. וזהו פירוש, כי אין לבוא בשער המלך בלבוש שק, שהוא בגד מלוכלך. אלא כשבאים בשער המלך, צריכים להיות מלובשים בבגדים המתאימים לשבת בשער המלך. אחרת, היינו כשהוא יושב בלבוש שק, זהו סימן שהוא לא שבע רצון מהמלך, אלא יושב ומתאבל על מה שחסר לו בחיים, ואין לו מנוחת הנפש. נמצא שהוא יושב ומתאבל, והוא ביזיון המלך, על מה שהמלך לא מרחם עליו ולא ממלא את מבוקשו. אלא בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שיש לו הוא חשוב מאוד, ואין הוא ראוי ליותר, אלא צריך להיות מסתפק במיעוט, ולהיות שמח בחלקו, על אף השיעור הקטן שנתן לו, שתהיה לו אחיזה ברוחניות, היינו הן קטן באיכות, והן קטן בכמות. ומהכל האדם צריך להיות בשמחה, היינו על שיעור משהו שיש לו אחיזה ברוחניות, והוא מאמין שזה נתנו לו מהשמיים, שגם זה לא כוחי ועוצם ידי. ממילא הוא יכול להיות דבוק בהשם, בשיעור הנקרא, ברוך מדבק בברוך. וזה עניין שאמרו חז"ל, שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה.
אז איך אנחנו יכולים להבין שבכל רגע ורגע אדם מקבל ב-100% מה שמתאים לו, כדי להתקדם בצורה האופטימלית? בבקשה, מהר. בקצב.
על ידי זה שיש לו כוח להמשיך לעבוד ביחד עם הסביבה. ולתת להם גדלות המטרה, ולתת להם כל הזמן דוגמאות של איך הוא מתאמץ בביטול, איך הוא מתאמץ באהבת הזולת.
והדוגמאות האלה הם חוזרות אליו כפידבק מהחברה, מהחברים, שבאמת כולם ביחד יוצרים את האווירה הזאת, והאווירה הזאת מאפשרת לבן אדם להתקדם בדרך.
כל רגע הוא מקבל השפלות לאגו שלו.
זו תפיסה שאנחנו צריכים לייצב בעזרת הכוח שאנחנו נותנים אחד לשני, שהעליון יודע בדיוק מה טוב. מה טוב לאדם בדרך שלו בהתקדמות, ואנחנו צריכים לקבל את זה ורק לקבוע פשוט יחס נכון לכל מצב שאנחנו עומדים בפניו בדרך.
אנחנו חיים בתוך מערכת דטרמיניסטית שכל הזמן דוחפת אותנו לכיוון אחד, לכיוון התיקון. הבורא לא משתנה, הבורא הוא כל הזמן הוא טוב ומטיב, ובכל רגע נתון הוא בעצם משפיע על האדם בדיוק את מה שהוא צריך בשביל לדחוף אותו למקום הנכון. זה פשוט ככה, זה פשוט כל הזמן.
טוב, לחשוב על זה בסדר, להרגיש את זה זה יותר קשה. הפער הזה הוא בעצם ההפרש שאנחנו כל הזמן צריכים לעבוד עליו. זה הדבר היחיד שהוא קבוע, וזה הבחירה החופשית שלנו לקבוע שהוא טוב ומטיב.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים במערכת שהיא נמצאת בקצה של תחילת העבודה ובקצה של גמר התיקון, ובאמצע איפה שאנחנו אי שם נמצאים, כן, בדרך שלנו. ואנחנו בכל רגע ורגע בעצם קובעים את מצבנו בעצמנו, כן? במידה שאנחנו נמשכים למטרת הבריאה בצורה נכונה, אז ב-100% אנחנו נמצאים בהתקדמות הטובה. ואז מרגישים מכל הצדדים שפועלים עלינו כוחות הטוב. כמו אמא רחמניה. ואם לא בדיוק, אז בהתאם לזה אנחנו בעצמנו, כן, הופכים את הכוחות הטובים האלה לכוחות שהם כביכול לא טובים, מורגשים כרעים. כן? ואין כאן שום צורה אחרת חוץ ממערכת שאנחנו עובדים בתוכה ופועלים וקובעים את מצבנו בעצמנו. הלאה.
אנחנו בעמוד 460, טור ב', דבר המתחיל, וזה עניין שאמרו חז"ל. וזה עניין שאמרו חז"ל, שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה, שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. אמר רב יהודה, וכן לדבר הלכה. הכוונה היא, שעניין דבקות צריך להיות השתוות הצורה. נמצא, בזמן שהאדם מרגיש עצמו לערור, אין מקום לדבקות. ויש לפרש, מהו שאמר רב יהודה, וכן לדבר הלכה. כידוע, שההלכה נקראת הקלה, שעניינו הוא עניין קבלת מלכות שמיים. כידוע, שההלכה נקראת הכלה, שעניינו הוא עניין קבלת מלכות שמיים. כלומר, שקבלת מלכות שמיים, שהוא למעלה מהדעת, זה נקרא שמחה של מצווה. ויש מדרגה יותר גדולה, הנקראת השראת השכינה. והכל בא על ידי שמחה. אחרת יוצא לנו כנ"ל, שדווקא ברוך מדבק בברוך. מה שאין כן, אם הוא מרגיש עצמו לערור, אין הוא יכול להידבק בברוך. וממילא במצב הזה, הוא נשאר חסר חיים. ובאמור יוצא, כשאנו אומרים, ברוך אתה השם שומע תפילה, פירוש הדבר הוא, שאנו נותנים תודה להשם על זה שהוא שומע תפילה. אולם בעת שהאיש נמצא עכשיו בחיסרון, כי אחרת אין לו מקום לתפילה, אם כן הוא עכשיו בבחינת ארור. ואיך הוא יכול להיות שתהיה לו דבקות עם השם בזמן התפילה? ועוד, אם הוא בחיסרון, על מה הוא נותן לו תודה? והתשובה לזה היא, כי בזה שאנחנו מאמינים שהוא שומע תפילה, כבר יש לנו שמחה מטעם שבטח הוא יושיענו. נמצא כי על התפילה שבזמן שיש לו גם ביטחון, צריכים לעבוד למעלה מהדעת שהשם יעזור לו. כבר יש לו שמחה, ותכף הוא יכול לזכות לדבקות. מטעם שהביטחון בעצמו הוא נותן לו שלמות, ונקרא כבר ברוך. וברוך הוא מדבק בברוך כנל.
אז השאלה, מאיפה יש לו שמחה? מה הסיבה לשמחה? בכל מצב שיהיה. בבקשה. מה, הוא סתם ככה לא, לא שפוי בדעתו, כך, כמו עם חיוך תמידי כזה?
חיוך תמידי?
כן.
זה דבר יפה.
חייב להיות בחיוך תמידי, נכון? נו, נו.
נראה לי שזה מתוך ערכים שהוא מקבל מהחברה.
מה הסיבה שאדם צריך להיות תמיד בשמחה? מצווה גדולה להיות בשמחה. נו, מאיפה זה?
אז נראה לי שזה מתוך ערכים שהוא מקבל מהחברה, שהוא, שכל המצבים שהוא עובר הם בעצם הדרך שלו להתקדמות, שההבחנות שלו כשהוא
משפט
מקבל...
אחד כל אחד.
שגם במצב הכי גרוע, הבורא הוא זה שנותן לו את האפשרות ללכת למעלה מהדעת, שיש לו קשר כזה עם הבורא.
שמחה מזה שהבורא נתן לי חברים שבזכות הבושה כלפיהם אני יכול לבוא לשיעור כל יום.
השמחה זה מזה שיש לאדם תמיד התנאים הכי אופטימליים להגיע ממש לגמר התיקון, להשתוות הצורה, אפילו שהוא לא מרגיש את זה בכלים שלו, אבל בשביל זה יש את העבודה למעלה מהדת. רק מזה שיש בכלל אפשרות לעבוד בלמעלה מהדת, לצאת מהכלים שלי, לדבק לכלים של עליון, כבר צריכה להיות איזו שמחה גדולה, לא חשוב באיזה מצב אני נמצא.
שמחה מזה אולי שהוא משרת מלך גדול, שהוא נמצא בדרך למלך, ואז הוא יכול להיות שמח.
שמחה מזה שיש לו בחירה חופשית.
זאת אומרת, שמחה מזה שהוא קשור למלך, למעלה מכל ה... רגשות שלו ורצון לקבל, שהוא מתעלה מעליו, מעל הרצון לקבל, ודווקא מתקשר למלך. ואז בצורה כזאת, כמה שהוא מרגיש יותר גרוע ברצון לקבל, וכמה, עד כמה שהוא יכול מעל זה להיות דבוק למלך, הוא נמצא בשמחה יותר גדולה. מין פרדוקס, כן? דבר והיפוכו. ברור? אין שאלות על זה. לא. רק אני חיוך לא רואה, אבל... טוב, קדימה.
אנחנו בעמוד 461, טור א', פסקה אולם דווקא. אולם דווקא בזמן שאדם מבקש מהשם שיקרב אותו אליו, בא היצר הרע ונותן לו להבין שאין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, ולא נותן לו לבטוח בהשם שיעזור לו. הוא מביא לו כמה הוכחות ואומר, תסתכל אחורה ותראה כמה פעמים כבר עשית תפילות וחשבת שהשם עוזר לך, ואחר כך שוב נשארת בעירום וחוסר קול. ודבר זה חוזר אצלך כל פעם, וכל פעם אתה אומר, עכשיו כבר בטח השם שמע את קולי, ואני אהיה כבר בתמידיות דבוק ברוחניות. ותגיד בעצמך, ומה היה אחר כך? שוב ירדת למקום השפלות, ושוב נכנסת באהבה עצמית, בשיעור יותר גדול משהיית לפני שהתפללת. ולפי זה, במה אתה לוקח עכשיו בטיחות יותר גדולה, שעכשיו השם ישמע קולך, ואתה כבר נותן תודה רבה להשם, ואתה אומר, ברוך אתה השם שומע תפילה. ומה יש לאדם להשיב לגוף, בזמן שהוא מביא לו ראיות מהעבר, שלא נתקבלה תפילתו, ועל סמך מה האדם רוצה לומר לו שזה לא נכון, אלא שאני מאמין למעלה מהדעת, שעכשיו אני בטוח שהשם כן יענה לי על תפילתי. התשובה היא, היות שכל היסוד נבנה על בחינת אמונה למעלה מהדעת, ועל האדם לקיים מצווה זו. אלא זאת, מה שאתה מביא לי ראיות מהעבר שלא נתקבלה תפילתי, ומשום זה אין מקום לבטוח בהשם שעכשיו כן יתקבל תפילתי, מזה שאתה מביא לי ראיות מהעבר בכדי להחליש לי את כוח האמונה והביטחון, אני אומר לך שדווקא אתה אני יכול לומר שאני מאמין ובוטח למעלה מהדעת, כי אתה מביא לי ראיות רק מתוך הדעת, ואני נותן לך תודה רבה על השאלות שאתה שואל אותי, ועל ההוכחות שאתה מביא לי מקום לבנות עליו את הלמעלה מהדעת.
אז זה יוצא כך, אם אני מרגיש איזה קשר עם הבורא, אפילו שהוא לא מגולה, אבל יש לי איזושהי הרגשה כזאת, אז אפילו שאני נמצא במצבים לא כל כך טובים, פיזית, גופנית, זאת אומרת, בתוך הרצון שלי, זה שאני קשור עם הבורא ויש לי הרגשה שזה בא ממנו, זה מכסה לי את ההרגשה הלא נעימה. כן? עד כדי כך שאני יכול לעבור כל דבר. רק לא להתנתק. זה נקרא בתוך הדעת או למעלה מהדעת. זה שהרגשת הקשר עם הבורא מכסה לכל הבעיות, צרות, כל מיני הטרדות, זה נקרא למעלה מהדעת או בתוך הדעת? בתוך הדעת, כן? למעלה מהדעת. אז תחליטו. למעלה או בתוך? מי אומר שזה למעלה מהדעת? ומי אומר שזה בתוך הדעת? זה נכון, בתוך הדעת. למה זה למעלה? זאת הרגשה וזאת הרגשה. זאת יותר מזה. אני בא אליך ואני אומר לך, צביקה, אתה צריך כסף. כן? נגיד. כן? אני מוכן לתת לך, רק אני אתן לך מכה. נו, יש לי תענוק. כן? אני נותן לך מכה, ונותן לך 1,000 שקל. שתי מכות. 2,000. כן? כן? מה אתה עושה? אתה מקבל את 1,000 שקל, זה מכסה לך, כדאי לך לעשות. כן, לעבור את הצרה הזאת. נכון? זה לא, זה, זה, זה ברור שזה בתוך הדעת או לא? נו?
זה כן, אבל שאתה נמצא בצרה ואתה לא יודע איך לצאת מהצרה הזאת, אז מה אתה עושה? אתה
לא,
בתוך הדעת?
לא, 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 לא. אתה, שאתה מרגיש קשר עם הבורא, זה, זה לא כל כך אכפת לך צרה, כי אתה מקבל את זה ממנו. כי הוא נותן לך כדי לקדם אותך למטרת הבריאה. אתה מתייחס כבר על הצרה כמו על אמצעי, שאתה חייב לעבור ועל ידי זה להיות יותר קרוב למטרה. כן?
עכשיו אני נמצא בצרות, ואני רוצה לצאת,
לא,
אני לא יודע מה אני
לא,
עושה.
לא, זה לא נכון. אתה נמצא בצרות מפני שעל ידי הצרות האלו, זה לא צרות כבר. זה בעיות, כן? הפרעות בדרך שאתה עובר אותם ומתקדם למטרה, ויש לה, וברור לך שאתה מקבל את זה מ, מ, ממטפל העליון, הטוב, המטיף, הלבד, יחיד ומיוחד. אם אתה מקבל את זה ממנו, אין לך צרות. זה מכסה, זה מכסה את הצרות. כן? עד כדי כך שאתה יכול לעבור כל דבר שבעולם. כל דבר שבעולם. האור העליון שבא, הוא נותן לאדם יכולת לא להרגיש, עד שלא מרגיש את הכאב. כן? לא מרגיש את הכאב. כן?
לא ברור לי מה שאתה אומר עכשיו, שבאדם נמצא בצרה או בעיה מסוימת. באמת, זו בעיה שאני עובר אותה לא פעם.
אתה נמצא בצרה מפני שאתה לא מרגיש מאיפה היא ולמה היא.
נכון.
אבל אם אתה מרגיש מאיפה ולמה, כבר זאת לא צרה.
יפה, מאיפה אני מרגיש מאיפה היא? מאיפה המכה?
מאיפה? זה לא חשוב מאיפה.
לא, מאיפה אני מרגיש מי נותן את המכה? אני עדיין מרגיש את המכה.
אתה מרגיש, אתה מקבל הבחנה כזאת. כן? אתה מקבל את זה, מרגיש. ולהרגשה הזאת היא מכסה לך צרות. בקיצור, זהו, מספיק. אם לא, אנחנו נשתדל שתקבל. כן, תן לנו, לשאול.
אבל אנחנו מדברים שאמונה זה הרגשה בעצם, ואמונה למעלה מהדעת, אז מה, אני לא מרגיש, אני לא מחובר?
אני לא יודע מה זה אמונה למעלה מהדעת, אני עכשיו מדבר עליה בתוך הדעת. בתוך, זה הרגשה. יש לי הרגשה איזה, שאני קשור לבורא, ושהוא מסובב לי את זה. אין? אמנם שהדברים האלה הם לא נעימים. אז דווקא מזה שאני נמצא בדברים הלא נעימים, קשים, וזה ממנו, כדי לקדם אותי למטרה, עד כמה שיותר קשה, אבל עד כמה שאני יחד עם זה קשור אליו, אני יותר שמח. כי זה אומר על עוצמת ההתקדמות שלי.
אבל זה בתוך אמונה, לא?
לא, אין אמונה, זה הכל לי בהרגשה. למה אני צריך כאן להאמין? למה? יש לי הרגשה שזה בא מהבורא, ושבעיות הן קשות, כן. כן, נו, גרשון, מה היה רק?
לא ברור, מה זה נקרא להיות קשור אליו?
אה?
מה זה נקרא להיות קשור אליו? עכשיו קראתה לי סיטואציה, אני יודע שזה בא מהבורא, אבל זה לא נעים לי. אז אני כן קשור או לא קשור?
אם אתה קשור ממש אליו, אתה לא מרגיש שזה קשה. אתה מרגיש שזה אמצעי, אמצעי עטוף.
לא קשה או קל, מרגיש לי לא נעים, אני מבין שזה בא ממנו,
לא נעים,
זה מרגיש לי לא נעים.
במידה שאתה לא כל כך דבוק אליו, אז אתה מרגיש שלא נעים. אם אתה דבוק באמת, אתה לא מרגיש שזה לא נעים. אתה מבדיל את עצמך מהרצון לקבל שלך, שיסבול. אבל אני, האני שלי, התקדם. כן.
אז מה זה נקרא להיות קשור אליו? נגיד שאני אומר שהרצון
שלי לסבור... שאתה מזדהה עם הבורא ועם מה שהוא עושה עליך. כן, זהו. שהייתי בבית חולים, שלמתי כסף למנתח, שלקח סכין ופתח לי כך את הכל מכאן ועד כאן. זהו, שלמתי לו כסף. נו.
אני לא מבין, מעבר לזה שאני אוחז, זה מה שאני יכול עכשיו לאחוז בו, אבל אני מרגיש לא נעים. מה אני עוד עושה פה? כאילו, מה פה הפעולה שאני בזה נדבק אליו יותר, בזה קשור אליו יותר? אני רק מבין וזוכר שזה מגיע ממנו כדי לקדם אותי...
לא מבין וזוכר, אתה מרגיש שזה בא ממנו. אין לך שכל הרבה לזה. יש את הרגשה, אבל איזושהי הרגשה פנימית. זהו, מספיק. אני לא נכנס לוויכוחים. תמשיך בבקשה.
אנחנו בעמוד 461, בטור ב', שורה מקום, אנחנו בסוף השורה. אם כן, אני עכשיו בשמחה רבה בזה שיש לי הזדמנות לקיים את המצווה של האמונה והביטחון שלמעלה מהדעת. ובאמור יוצא שמאותו מקום שהגוף מביא כוח להחליש אותו, מהשמחה שיש לו מהתפילה שהוא בביטחון, שהשם יענה לו עכשיו על תפילתו, והאדם צריך להביא לו כוח על האמונה למעלה מהדעת, כלומר שעל המקום של דעת יש עכשיו הזדמנות להעמיד עליו את הלמעלה מהדעת. ואם אין הדעת מביאה לו את ההפך, איך הוא יכול לומר שהוא הולך למעלה ממנו?
עכשיו כאן מדובר על למעלה מהדעת. כן? שאני לא מרגיש שזה בא מהבורא. ואני לא רוצה להרגיש שזה בא מהבורא. כי אחרת אני אשאר כבהמה. כן? שבעל הבית, אפילו שהוא נותן מכה לבהמה, הבהמה אוהבת אותו. היא מרגישה שהיא שייכת לו. זה בתוך הדעת. למעלה מהדעת שאני לא מרגיש שיש לי קשר עם הבורא, שזה לא בא, שזה בא ממנו. לא מרגיש. ואני לא רוצה להרגיש. ההפך, אפילו שהוא מתגלה, אני מסתיר אותו. אני לא רוצה שיתגלה. כי אז יש לי אפשרות לעלות למעלה מדעתי, מהרגשות שלי. בכוח האמונה, בכוח השפעה. על מה? על כלום. על שום בסיס. כאן מקום השבירה. תשמעו בינתיים. נמשיך.
ועל כן, על האדם לומר תמיד, שנותנים לו מן השמיים כל פעם ירידות, בכדי שיהיה לו מקום ללכת למעלה מהדעת, וממילא אין הגוף יכול להחליש אותו מהאמונה וביטחון שיש לו בעת התפילה. בעת שהגוף מתנגד לו מליתן תודה להשם, ולומר, ברוך אתה השם שומע תפילה. והגוף טוען, מאין אתה יודע שהשם יענה לך על התפילה שאתה נותן לו תודה? ואין לומר שהוא נותן תודה להשם על מה שהוא עונה לאחרים. על זה הוא נותן לו תודה ואומר לו, ברוך אתה, שבדרך כלל האדם מדבר על מה שהאדם השיג בעצמו, ולא שהוא נותן תודה על אחרים. ובכלל, מה האדם יודע מה שיש בליבו של חברו? אלא האדם על עצמו נותן תודה להשם, ואומר להגוף גם כן, תודה רבה עבור מה שאתה בא אליי בטענות צודקות, היות שאתה, יש לי מקום לעבוד בלמעלה מהדעת, כנ"ל. וזהו נקרא קו ימין שלמות. וזהו העיקר הדרך שהאדם צריך ללכת בה. שמכאן האדם שואב חיים, כנ"ל, שאז הוא נמצא במדרגת ברוך. ונקרא זה ברוך מדבק בברוך. אולם על רגל אחד אין האדם יכול ללכת, שזה נקרא רגל ימין שהיא שלמות, והוא צריך גם לרגל שני, שהוא רגל שמאל, שעניין שמאל נקרא דבר הצריך תיקון.
אז כאן השאלה, מאיפה או מכמה תנאים מורכב השלמות? מורכבת השלמות. מכמה תנאים מורכבת השלמות שלי. מה הפרצופים חמוצים כאלה, נו? מדברים על שלמות. נו.
השלמות...
איש תרגע או יעזור.
השלמות מורכבת, דבר ראשון, מהרגשת... הרגשת החברים.
הרגשת החברים שמאפשרת ונותנת לאדם את הכוח ללכת כל הזמן בקו ימין, מה שנקרא, כלפי ההרגשה, כלפי למעלה מהדעת. תמיד נטייה כזאת ימינה.
הרגשת השלמות מורכבת מהרגשת שפלות עצמך וגדלות החברים שעוזרים לך לצאת מהבית אסורים.
הרגשת השלמות מורכבת מזה שבתוך הדעת יצר הרע נותן כל הזמן התנגדויות ושאלות, ואתה רואה אותם דווקא כעזר, ונותן תודה על זה לעליון שיש עכשיו על מה ללכת כל הזמן למעלה מהדת.
אולי הרגשת השלמות נובעת מזה שאתה מרגיש שאתה בתוך מערכת שפועלת כל הזמן רק לטוב, רק לטוב. ואז אתה מתמסר למערכת בעצם, אתה זורם איתה. וזה מרגיש שלם, כי אם זה כמו מנהר כזה שזורם לכיוון ואתה זורם איתו. אז הכל טוב, אתה לא צריך להתאמץ, הכל בסבבה, אתה זורם איתו. לא משנה מה הוא מביא בדרך.
מצד שמאל אתה מצליח להתגבר על ההרגשה רעה, מצד ימין אתה מצליח להתגבר על ההרגשה טובה, אתה לא מתמסר לא לזה ולא לזה, ואתה שומר על עצמאות שלך.
וכל פעם שאתה שומע את בתוך הדעת, ואתה רואה את בתוך הדעת, אתה רואה כמה אתה יכול להיות מעל, כמה אתה יכול להמשיך לעבוד למעלה מהדעת. ואז יש באמת את היכולת לראות כמה שהמערכת שלמה.
שבכל מצב העדפה היא הדיפולט, הוא ללכת למעלה מהדעת. גם אם יש הזדמנות שהבורא יתגלה בהרגשה ונרגיש אותו ממלא את המציאות.
איך נקרא המצב שלי שאני שומר על השלמות? להיות בשלמות. איך נקרא המצב שלי?
טוב, זה נקרא למעלה מהדעת.
לא יודע, אולי כמו קנייה קנייה ללא תנאים, כמו שמקבל...
אם אני כל הזמן דואג על השלמות, למה מצבי נקרא עובר?
מצבי נקרא עובר אם אני בשלמות, כי בעצם בנקודה הזאת אני מתבטל ב-100% למערכת, ואני מקבל ממנה את כל מה שהיא נותנת לי, וכל פעם שאני גודל קצת ומתעורר בי עוד קצת יצר רע, אני מבטל אותו, ושוב נדבק יותר חזק למערכת, ואני ככה גדל כל הזמן.
בביטול אקטיבי כל הזמן מתגבר על החוסר רצון של הרצון לקבל. זה שלמות שאני מצליח להיות דבוק בעליון.
והדבקות בעליון היא כמו ברחם, שהעובר, המאמץ שלו הוא להישאר בביטול. ומתי יש לידה? כאשר כבר האגו שלו גדול יותר, והוא רוצה, הוא כבר לא יכול להידבק כלפי העליון. אז כל הזמן זה המאמץ, להיות בביטול כלפי העליון, ובזה נוצרת הדבקות.
וזה מצב שלם, כי זה אומר שאני מתגבר על כל מה שמפריע לי להיות במצב הזה.
מצב שמירה על שלמות נקרא עיבור, כי הוא מאפשר קשר עם העליון, קשר של לקבל ב-100% את מה שבא, רק כי הוא העליון.
כי עיבור זה לא שאני ככה מבוטל סתם, זה שאתה מקבל כל הזמן מצבים והתנגדויות שעליהם אתה יכול לעשות התגברות, להיות מבוטל כלפי העליון, וכל הזדמנות כזאת אתה מקבל מהעליון להיות מבוטל כלפיו, דבוק בו ככה, אז כל הזדמנות כזאת זה צריך לראות את זה כשלמות.
אבל אם אני נקרא עובר, עובר זה שיש לו רק ראש ואין לו גוף, איך יכול להיות ראש לעובר? איך יכול להיות? איזה ראש יש לו?
או שיש לעובה הוא רק בעצם להתבטל אל מול העליון. הוא מקבל את מה שהעליון נותן לו. זה הראש שלו. זה לא שיש לו איזה ראש להחליט. הוא פשוט מבטל את עצמו, מבטל את עצמו, ומקבל את הראש של העליון. יש איזה משפט כזה, הוא בר אוכל מה שהיא מאוכלת, משהו כזה, לדעתי זה קשור לזה.
יש לו ראש כדי להבין שהוא לא מסכים עם העליון מצד אחד, מצד שני לעשות מאמץ ולהכניע את הגוף שלו.
הוא חייב שיהיה לו ראש כדי שהגוף יוכל להתפתח. זה איסורים מאוד גדולים, כאילו הגוף שעובר כל פעם וכל שלב ועוד שלב ועוד שלב. והראש זה זמן שכל הזמן נשאר בדבקות כלפי העליון. שלמרות כל האיסורים וכל ההבחנות שהוא מקבל כל פעם, עוד הבחנה ועוד הבחנה, בשביל ליצור את הגוף בעצם, הוא חייב כל הזמן להישאר דבוק לעליון.
זאת אומרת, ויש ודאי תמיד 10 ספירות, ראש תוך סוף, אלה אנחנו אומרים שאם הגוף לא יכול לעבוד עם הרצונות שלו, אלה ראש שלו רק כדי לבטל את עצמו. בסדר. ואם הוא מוסיף כדי להיות יונק, כן, קטן, אז מה קורה לו? איך הוא עובד כלפי הבורא וכלפי הצרות שלו? כדי להיות בקטנות, זמן היניקה. בבקשה.
זה מצב שהוא מוסיף עוד עוד כלים שנחשפים כאילו להשפעה של של המאור, אבל הוא יכול, הוא עושה את זה כי הוא יודע שהוא יכול להסתיר את הנוכחות של הבורא וללכת שם עדיין למעלה מהדעת.
כל תוספת זה תוספת של מעיכה של האגו שבאדם על ידי הבורא, והברים זה הצלה היחידה.
אם במצב עיבור כל הראש שלו זה להיות דבוק לראש של העליון ומבוטל כלפיו, אז כבר בניקה כבר יש לו עצמאות להשתמש כבר בכלים שלו לעשות את אותה פעולה. כבר החשבון להיות דבוק בעליון למעלה מהדת כבר בא מעצמו.
בעצם מה שהוא נותן מעצמו זה את היכולת לעשות נחת רוח לבורא, לעליון. זאת אומרת, הוא כבר מבחירתו, יש לו מסכים, יש לו כבר איזושהי רמה כנראה של אור פנימי, שאנחנו לומדים. ועל פני זה הוא עובד, הוא בעצם כבר מתחיל להחזיר לעליון.
מה ההבדל בניבור שבאים צרות ובעיות, ואני דבוק בבורא, והניקה, שבאות צרות ובעיות ואני דבוק בבורא, מגיע לשלמות? בבקשה.
עלה לי מעולם האנטומיה, העובר הוא מקבל בלי מצבים, בלי שהוא מחליט לגביהם. היניקה זה מצב שאתה יוזם כבר מצבים שעדיין אתה צריך להתבטל כלפי המצבים האלה. אתה עושה כאילו רמת הביטול יותר גבוהה, אתה יוזם את המצבים שהם לא נעימים לאגו שלך.
והיוזמה הזאת של המצבים היא רק כלפי התחתון. המצב של קטנות זה להיות מלא, אמרתי מקודם, אבל באור של חסדים, רק רצון להשפיע. ואם יש דרישה, ואז יש את הבקשה באמת ליניקה. אם אין דרישה, אין.
שבמצב הראשון הוא באמת שוכח על כל ההתנגדויות שיש לו לחיבור עם החברים. במצב השני הוא נותן להם אפשרות לעלות, כי הוא יודע שהקשר שלו והחיבור שלו והחשיבות של הקשר והחיבור שלו עם החברים יחסו על זה, ויאפשרו לו ללכת בכל זאת כלפי החיבור.
בעיניקה הצרות הן מרמה יותר גבוהה בכמות ובאיכות.
אין לי מה להוסיף.
מה המהות הצרות, בעיות, שמעליהם אדם בונה פרצוף העיניקה שלו, לעומת צרות ובעיות שעליהם הוא בונה פרצוף העיבור שלו? מה שוני בין הבעיות. דוגמה לתת.
דוגמה, אולי... אולי צרות שבאות בעיניקה זה שכבר העליון ממש דוחף ורוצה להתגלות ולתת את התענוגים לתחתון, והתחתון צריך ממש לעשות על זה הסתרה וכבר לעשות חשבונות על בסיס מה אני מקבל איזשהו משהו ועל חשבון מה, וכבר עבודה כנגד האוצר שהמלך רוצה לתת.
בעיבור אני מתבטל בפני העליון ומבטל בעצם את ההרגשה שלי אל מול הצרות. בעיניקה אני פשוט מחפש את הצרות האלה ועובד איתם. זאת אומרת, הצרות הם...
נגיד לא... שבעיבור אנחנו מרגישים שהחברה תומכת פחות או יותר בקשר עם הבורא, ובעיניקה אנחנו רואים שהחברים מפריעים לי בקשר עם הבורא. כן? ובגדלות אנחנו רוצים לשרוף זה את זה, כמו תלמידי רבי שמעון. ברור? מסתדר קצת כל התנאים. בסדר. נו, נמשיך עוד קצת.
אנחנו בעמוד 461 בשורה האחרונה. עמוד 461, טור ב', שורה האחרונה. אולם על רגל אחד אין האדם יכול ללכת, שזה נקרא רגל ימין שהיא שלמות. והוא צריך גם לרגל שני שהוא רגל שמאל, שעניין שמאל נקרא דבר הצריך תיקון, שיש שם איזה חיסרון וצריכים לתקנו. כמו שאמרו חז"ל, תנו רבנן, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ויש לפרש זה לפי דרכנו. ימין, בזמן שהוא עובד בדרך ימין מקרבת, כלומר שמקרבת אותו לקדושה, שהוא מסתכל ורואה איך שהוא מקורב לרוחניות, ובכל שיעור ושיעור שהוא רואה שהוא קרוב להקדושה, אפילו אחיזה קטנה, כבר הוא שמח ונותן תודה להשם עבור זה, ולא מסתכל על שלילה. הוא שמאל דוחה, ובזמן שהוא הולך על רגל שמאל, אז הוא מסתכל רק על הדחיות, היינו עד כמה שהוא נדחה ומרוחק מקדושה, הן בכמות והן באיכות. זאת אומרת ששני דרכים אלו הם הפכים ממש זה לזה, ממש מקצה אל הקצה. ומשום זה נקרא ימין חסד, כידוע שקו ימין חסד, ונקרא גם כן יום, כמו שכתוב, יומם יצווה השם חסדו. והעניין הוא, כי ההולך בדרך ימין, הוא מסתכל רק על החסד שהשם עושה עם הכלל, ואיך הוא עצמו מקבל חסד השם. ועל כל הקבלות של החסד, הוא נותן תודה להשם, וממילא הוא חי ביום שכולו טוב, כיוון שמרגיש בעצמו את החסדים שהשם עושה עמו. ומשום זה הוא סס ושמח, ויש לו על מה לתת תודה להשם.
אולם למה בזמן... כף ימין לא יכול להיות בלי כף שמאל? פשוט, פשוט, נו.
איך יכול להיות טוב בלי רע? איך יכול להיות מר בלי מתוק? חייבים שיהיה את האפשרות לעלות למעלה מההרגשה הבהמית, מההרגשה הבסיסית.
כי קו ימין זה לא מצב סטטי, זה נטייה, זה דבר דינמי שכל הזמן צריך ללכת לעברו. ואם האדם אומר שהוא נמצא במצב סטטי בשלמות הזאת, אז בא מתעורר רצון לקבל מראה לו שהוא ממש לא בכיוון, כי הוא עזב את הנטייה ימינה.
כי רוחניות היא נבנית בהפרדה בין האגו שלי לבין האני שלי, לבין הנשמה שלי.
כי סתם שלמות, סתם שלמות שאין לה, אין לה בסיס. לכן צריך תמיד קצת, קצת מהשמאל כדי עוד יותר, עוד יותר להידבק בימין, שיהיה על מה, על מה לבנות את ה, את הימין. בלי זה, ימין לכשלעצמו, זה, אין לו, לא מועיל.
האדם נבנה רק בפער הזה שבין הימין לשמאל, הוא, הגודל של המרחק בין הימין לשמאל זה הגודל של האדם. זה מתחיל מהעיבור ששם יש נקודה, בעצם אין את הפער הזה. ואז כשאנחנו הולכים וגדלים, אז כל הזמן הפער הזה הולך גדל, ואני גדל שם בתוך, אני בעצם נמצא שם בין שני הקווים האלה. זה אני בעצם. לא קו ימין ולא קו שמאל זה אני, אלא האמצע הזה, הפער הזה ביניהם.
כן.
מה ההבדל בין קו ימין ואמצעי?
קו ימין זה
שרק אמצעי נקרא ישראל.
קו ימין זה נמצא, זה כמו גישה. והגישה לראות בשלמות ולהיות להידבק בעליון ולהגיע לשלמות. וקו אמצעי זה ההחלטה של איך אני הולך בפועל.
קו ימין זה עדיין הרגשה בתוך, בתוך הדעת, וקו האמצעי הוא הצורה שבה הולכים למעלה מהדעת, ששם רק הבורא יכול לעזור.
קו ימין זה איזו בריחה מעל השמאל למשהו מנותק, וקו אמצעי זה להחיות את שתי התחושות האלה ביחד.
לא יודע, קו...
למה רק קו אמצעי נקרא למעלה מהדעת?
אם אני בימין, אז טוב לי, אז אני בימין, זה בתוך הדעת. אם אני בשמאל, אז רע לי, אז אני בתוך הדעת. רק כשאני מצליח להיות בקו האמצעי, שזה מעל כל הקשיים, לסחוב ימינה ולהיות מעל זה, נקרא מעל הדעת. כל קו, כל מקום אחר פשוט הוא בתוך הדעת, או שטוב לי או שרע לי.
כן, במילים אחרות, בן אדם מרגישו בימה או מלאך, אבל קו האמצעי זה קודש בריחו, זה... שלא שייך למדרגה הנוכחית, זה משהו מלמעלה. קו אמצעי זה מתנה מאלוקים, זה כשאתה נמצא מעל הרגש, מעל ההרגשה, ובמדרגה יותר גבוהה.
זה באמת נקרא ישראל. זה ללכת ישר אל, מעל ההבנות ימין או ההבנות שמאלה, הרגשות ימין או הרגשות שמאלה, כל הזמן להיות דבוק בעליון.
תמשיך.
אנחנו בעמוד 462, טור א', פסקה, אולם בזמן שרוצה ללכת. אולם בזמן שרוצה ללכת ברגל שמאל גם כן, ובשמאל למדנו, שמאל דוחה. כלומר, שבזמן שהולך לבקר את מעשיו, אם צריכים משהו לתקן, אז הזמן לראות רק דחיות. כלומר, איך שהוא נדחה מרוחניות. בכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, הם שקועים באהבה עצמית, ולא רואה לפניו שום מציאות שיהיה בידו לצאת משליטת הגוף השולט עליו בכל תוקפו. ולא עוד, אלא אפילו כשרק מתחיל לחשוב שלא כדאי להישאר במצב של קבלה, תכף הגוף בא אליו בטענות יותר חזקות מכפי שהגוף היה רגיל לדבר, בזמן שלא היה רוצה לשמוע בקולו, אלא רצונו היה לעבוד להשפיע. כי אתה הגוף נעשה יותר חריף ושואל שאלות יותר חזקות. והוא שואל לעצמו, מדוע טרם שהתחלתי לעבוד ביתר סט ומרץ בעבודת הקודש, הגוף לא היה כל כך פיקח. ועכשיו, שהתחלתי לעבוד עבודת הקודש, הייתי מבין שצד הטוב של האדם היה צריך להיות יותר חכם ופיקח ויותר בעל מרץ, משום שעסקתי בעבודת הקודש. ולפי הכלל, מצווה גוררת מצווה, הבינותי שהגוף נחלש. כלומר, טענותיו שהיו לו עד כאן נסתמו, ואין לו כוח עכשיו להתווכח, כי הקדושה קיבלה התחזקות מהמעשים טובים, שעסקתי כל הזמן בעבודת הקודש. ועתה אני רואה את ההפך, שהגוף נעשה יותר פיקח, וטוען טענות יותר חזקות ויותר שכליות. ובעיקר שמביאו לידי ייאוש, שאומר שיותר טוב בשבילו שיפסיק את העבודה הזו הנקראת לעבוד בעל מנת להשפיע, וילך כמו הכלל כולו, ולא לחפש להיות יוצא מהכלל. זאת אומרת, לחזור למצב המקובל. היינו שמספיק לנו שנקיים תורה ומצוות בלי כוונות. בכל הכוח צריכים לתת לקיים את תורה ומצוות ביותר דקדוקים, היות שזה יותר קל מכוונה די להשפיע. ובעיקר אני רואה שכל הכלל, מאלה שרוצים להיות יוצא מהכלל, הם עוסקים ביותר דקדוקים בתורה ומצוות מאנשים אחרים.
נו, אצלנו אין כאלו. אני לא רואה כל כך. כן? אני רואה ניב, היה תמיד, יש לו כיפה. חשבתי שכבר אין. אז, נו.
ובזה הם מקבלים תוארים. אחד בשם צדיק, ואחד בשם חסיד, ואחד בשם איש מורם מעם. ומה לי להיכנס בדרך של לשם שמיים ולא לתועלת עצמו? ובמצב הזה האדם לרחמים גדולים הוא צריך, בכדי שלא לברוח מהמערכה. ואין לאדם שום עצה לצאת ממצב זה, אלא על ידי אמונה למעלה מהדעת, ולומר, זה שהגוף נעשה עכשיו פיקח גדול, ומטעם שנותנים לו מן השמיים, הרגשה לדעת מה זה דעת, בכדי שיהיה לו מקום ללכת עכשיו למעלה מהדעת. כי מה שאומרים דעת, הכוונה על הדעת שבא משכל החיצון, שחיצוניות נקראת רצון לקבל המקורי, שאין בו מבחינת השפעה. ודעת הפנימי נקרא דעת המתלבש בכלים הפנימיים, שהוא בחינת בינה, שבחינתה היא ממקורה בחינת השפעה, ואין לה מבחינת קבלה כלום, שמשום זה שכל החיצון אינו מבין שיש מציאות של רצון להשפיע. לכן בו בעת שהאדם מתעורר לעשות משהו בעל מנת להשפיע, תכף הוא מתעורר וקם כנגדו, כגיבור מלומד מלחמה, ומתחיל להכניע את האדם בפיקחות גדולה. ואל יקשה, הלא הכתוב אומר שיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל.
למה? כל הזמן מתגבר היצר הרע. שאדם עדיין לא הגיע לקשר עם הבורא, אין לו עדיין כוח השפעה, הוא נמצא בדרך, בא, מתחיל ללמוד, וכל הזמן יש לו יותר ויותר 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 אכבדות הלב. למה?
כדי שהוא ילמד ויבין את ההבדל של בין ללכת בתוך הדעת ללכת למעלה מהדעת. וכל פעם נותנים לו עוד מדרגה ועוד מדרגה. בהתחלה ללכת למעלה מהדעת זה לוותר על סוכריה, ואחרי זה כל פעם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
בסופו של דבר אדם צריך להגיע לייאוש מהכוחות שלו בעצמו, וזה קורה רק אחרי שהוא מנסה כל הזמן ללכת בקו ימין ורואה שבלי שהבורא יעשה, אז הוא לא יכול באמת ללכת למעלה מהדעת.
כדי להכריח את האדם לבטל את עצמו בפני החברים.
כל ההפרעות מתגברות, הן נועדו רק בשביל לפתח חיסרון הנכון לכלים לדעי ההשפעה. אילו, כן, פשוט.
בעצם נשמע שכל הדרך שלנו היא מין דרך כזאת של גילוי הרע. אנחנו כל הזמן רק מגלים רע יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, ומעל זה, מעל פני הדבר הזה, אנחנו בונים את עצמנו. עכשיו, אם לא יגלו לנו את הרע יותר ויותר ויותר ויותר, אז על פני מה נבנה את עצמנו? זה העזר כנגדו שהוא יצר הרע בעצם.
כן, ובדרך אנחנו מבטרים על הרצון לחפש כוחות בתוך עצמנו, בתוך רצון לקבל. אנחנו מבטרים על עצמנו בעצם.
זה דומה לעזרון, איך שהוא רוצה להיכנס לתוך רחם. עם ביצית. בסדר, מובן, כן? שהוא צריך ממש לחדור פנימה, וכמה יש מיליונים שהם רוצים לעשות את העבודה, ובמקרה הטוב אחד מצליח. לא, לפעמים זה שניים, שלושה. כן, זה... אבל זאת אומרת, זאת העבודה שלנו. כדי להגיע לדרגה הראשונה של האור הכי קטן, שיכול כבר להתגלות לנו, ואז להחזיק אותנו באיזה צורה? בצורה של גילוי הבורא. ואנחנו, מה נעשה? אנחנו מתנגדים לזה. אתה חושב שלא? אנחנו מתנגדים לזה, וסוגרים עיניים ולא רוצים לראות אותו, כן? ואז בונים למעלה מזה את הפרצוף דקדושה, פרצוף תהשפעה. נו, עוד נגיע לזה נראה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.